שלום, בוקר טוב וחורף טוב לכם מאזיני רדיו גלי ישראל. אנחנו שוב כאן ביחד איתכם בדף היומי. חלפנו בשעה טובה על פני החגים כולם, שמחנו בשמחתה של התורה. אנחנו שווים עכשיו לעסוק בדף היומי בימי החולין הרגילים, ואנחנו בדף במסכת נזיר בדף ממ"ה, ואנחנו מתחילים את הלימוד מדף ממדלת עמוד ב' כ-10 או 12 שורות מסוף העמוד בדברי אביי. נקדים אולי ונאמר כך, כידוע, גם בזמן המשכן וגם בירושלים שלושה מחנות היו מוגדרים סביב לבית המקדש. האחד הוא מחנה שכינה, המשכן שהיה במדבר, ובירושלים מחנה השכינה הוא בית המקדש עצמו, העזרה הפנימית. מצד שני, או הדרגה השנייה, היא מחנה לוויה, והעזרה הר הבית הן עד שער ניקנור, היא נחשבת מחנה לוויה. משם והלאה ירושלים היא מחנה ישראל. טמאים אסורים בכניסה לחלק מן המחנות, כאשר המצורע צריך להשתלח מכל המחנות כולם. הזב משתלח משני מחנות, זאת אומרת מחנה שכינה ומחנה לוויה, אבל במחנה ישראל מותר לו. אילו תממת יכול להיכנס אפילו אין להר הבית, להיכנס עד לשער ניקנור, ואסור לו להיכנס למחנה שכינה. אומרת הגמרא כך, אמר אביי, השכחתינו לחברי, פגשתי את חבריו דרב נתן בראשי, ידי עטבין וכאמרין. הם ישבו ואמרו לגבי זב שראה שלוש ראיות. זב הוא אדם שראה לא קרי, לא מחנן, אלא ראה זיווה, אז הוא כאשר רואה פעמיים או שלוש צריך לספור שבעה נקיים. ההבדל בין שתי ראיות לשלוש הוא שבשלוש ראיות הוא צריך גם להביא קורבן. אז לגבי זב שראה שלוש ראיות, כתוב וחיתר הזב מזובו וספר לו וחיבס ורחץ וכולי, ובא לפני השם אל פתח אוהל מועד, זאת אומרת עד פתח מחנה שכינה, ונתנם אל הכהן. אז רואים שהוא יכול להיכנס הן למחנה לוויה עד לפתח מחנה שכינה. מתי הוא בא? מתי מותר לו לבוא למחנה לוויה? בזמן שטבל ועשה הערב שמש. אז אם לא טבל ועשה הערב שמש, אז לא. זאת אומרת, אחרי הטבילה, הן, אבל הוא עדיין טבול יום, אז הוא איננו יכול להיכנס למחנה לוויה. זאת אומרת שלא רק אין זב רגיל במרכאות איננו יכול להיכנס למחנה לוויה, אלא גם טבול יום שזב גם הוא לא יכול להיכנס למחנה לוויה. על מה כסבר? סימן שטבול יום של זב כזב דמי, כך הם אמרו, וממילא אסור לו להיכנס לא רק למחנה שכינה אלא גם למחנה לוויה. ועל זה הבא ימר, אמין הלאונה, לפי זה שאתם מדייגים לפי סדר הפסוק, אלא מעטה לגבי נזיר תמי נמי, גם לגבי נזיר נצטרך לומר דכתיב. כתוב וגילה חושו ביום טהרתו, ביום שיגלחנו, וביום השמיני יביא שתי תורים וכולי אל הכהן, אל פתח או אל מועד. אז שוב נוכל להסיק, מתי הוא בא? בזמן שטבל ועשה ערב שמש. זאת אומרת, רק אחרי ערב שמש. אבל אם הוא הנזיר הזה עדיין טבול יום, לכאורה איננו יכול לבוא, וזה יוכיח הבאי, זה לא נכון. למה? כי מיכדי שערי ניקיון, שערי ניקנו, החי קיימין, איפה היו עומדים? בשערי לוויה. כן? אז ממילא והתניה, תממת מותר להיכנס במחנה לוויה. ולא תממת בלבד, אלא אפילו מת עצמו. שמה ויקח משה את עצמות יוסף אמו. מהי אמו? אמו במחיצתו, וממילא מותר להכניס אילו מת למחנה לוויה. אם כן, כל שכן שלתממת מותר להיכנס לי שם, אם כן בוודאי שלנזיר תמה שהוא תממת מותר לעמוד שם בשער ניקנור גם לפני שניתר מתומתו. אז אם אתה רואה בין לגבי נזיר תמה שהסדר הזה לא מחייב, מסתבר שגם לגבי זב, אין, זב שראה שלוש ראיות, אתם לא צודקים בקביעה שלכם. אלא לכן אומר אביי, וחולק על מה שנאמר שם, טבול יום של זב לב כזב דמי, וממילא מותר לו להיכנס למחנה לוויה. ואפילו אחי, כיוון למחוסר כפרה, לא איל, זאת אומרת, אין, לזב שראה שתי ראיות, שהוא בעצם כל מה שחסר לו, זה שהוא טבול יום, הוא יהיה מותר לו להיכנס למחנה לוויה. למי אומר הבאי, אני מסכים ומודה שלא יוכל להיכנס, זה זב שראה שלוש ראיות, כיוון שאז הוא עכשיו חסרים לו שני דברים. הוא גם טבול יום, והוא גם מה? מחוסר כיפורים, וממילא אסור לו להיכנס, אבל זב שראה שתי ראיות מותר לו להיכנס להר הבית, למחנה לוויה. אז ממילא אביי יוכיח שהדרשה היא לא לפי סדר הכתוב. והיא, אומר ממשיך אביי, שהרי במחנה לוויה קאי. הוא עומד במחנה לוויה בשער ניקנור כשהוא מביא את הקורבנות. אמי קרא לי אוהל מועד, למה קוראים למקום אוהל מועד? למימרה, מה אתה מחוסרי כפרה לא איל, כמו שלשם למחנה שכינה, אסור על מחוסר כיפורים אפילו אחרי ערב שמש, להיכנס אף למחנה לוויה, נמי מחוסר כיפורים לא איל, ולכן, כיוון שיש לו לזב שראה שלוש ראיות, יש לו שני חסרונות, הוא גם טבול יום וגם מחוסר כיפורים, אסור לו להיכנס לתוך מחנה לוויה, וממילא בזה מסכם אביי את מסקנתו, ואומר שזב שראה שתי ראיות שהוא טבול יום, מותר לו להיכנס למחנה לוויה, זב שראה שלוש ראיות והוא גם טבול יום והוא גם מחוסר כיפורים, הוא אסור לו להיכנס. ממשיכה הגמרא, אומרת, מאיפה אנחנו יודעים באמת שאסור למחוסר כיפורים להיכנס למחנה שכינה, ואתה מנהלן? מנהל לנו שלשם למחנה שכינה אסור למחוסר כיפורים להיכנס. אומרת הגמרא דתניא, תמה יהיה לעניין איסור כניסה לעזרה בבית המקדש, לרבות טבול יום. עוד טומאתו בו, לרבות מחוסר כפרה. אז מלא גם מחוסר כפרה אסור להיכנס למחנה שכינה. משנה, המשנה עוסקת בתגלחת שעושה הנזיר בסוף נזירותו. תגלחת הטהרה כיצד? היה מביא שלוש בהימות. חטאת, כן, כבשה לחטאת, עולה, כבש לחטאת, ושלמים, עיל לשלמים. ושוחט את השלמים, ומגלח עליהם. זאת אומרת, מתי הוא מגלח? אחרי שחיטת השלמים. זה דברי רב יהודה. רב לזר אומר, לא היה מגלח, לא אחרי עשיית שלמים, אלא על החטאת. החטאת הוא שוחל בתחילה, כיוון שחטאת קודמת בכל מקום. חטאת היא הקורבן הראשון שמקריבים. אבל אם גילח על אחת משלושתן, אומרת המשנה, יצאה בדיעבד. רבן שמעון בן גמליאל אומר, הביא שלוש בהמות, אדם הביא שלוש בהמות שראויות לקורבן, תגלחת הטהרה, הביא כבשה, כבש ואיל ולא פרש, הוא אמר איזו מהם תהיה לכל קורבן, כיוון שהביא שלוש קורבנות הן שונים זה מזה, הראויה לחטאת תקרב חטאת, לעולה תקרב עולה, לשלמים תקרב שלמים. באה הגמרא מביאה ברייתא, הן שמביאה את המקור למה לפי רב יהודה הנזיר מגלח על השלמים, תנו רבנן וגילח הנזיר פתח אוהל מועד. עכשיו בפשטות זה מתאר את המקום שבו אין, הוא מגלח. אומרת הגמרא, לא. אין, בשלמים הכתוב מדבר, שנאמר, ושחטו פתח אוהל מועד. אז ממילא, אין, מפה אנחנו לומדים שהוא מגלח על פתח אוהל מועד, שזה נקרא קורבן השלמים. אתה אומר, בשלמים הכתוב מדבר, או אינו, אלא פתח אוהל מועד. ממש, מי אמר לך שזה בא למה השלמים? אולי זה אכן בא לתאר את המיקום של התגלחת. אומרת הגמרא, אמרת, אם כן, דרך ביזיון הוא. לא יכול להיות שהנזיר מגלח בפתח אוהל מועד, זה ביזיון לקדושת המקדש. רבי יושב אומר, אינו צריך, אתה לא צריך ללמוד את זה מסברה. יש לך פסוק, שהרי אמרה התורה, לא תעלה במעלות על מזבחי, למה? כי לא תגלה ערוותך עליו. אם דבר כזה קטן נחשב ביזיון, אין למזבח, קל וחומר, דרך ביזיון, אם אדם מגלח שזה דרך ביזיון. כאן יש תופעה מעניינת עכשיו, והיא יש לנו קטע גמרא, שהוא כנראה איננו חלק מן הגמרא, הוא איננו מופיע בכל כתבי היד של הגמרא, והוא כנראה איזשהו נוסח של הערת גיליון, שהשתרבבה לתוך הנוסח שהודפס של התלמוד, ואכן כתוב נוסח אחר במדרש בפרשת נשא, וגילח הנזיר רבי יושי אומר בשלמים, הכתוב מדבר, אוי נו וכולי, היינו, אולי זה באמת מתאר את המקום? אם כך, אמרה התורה, לא תעלה, הם וכולי, קל וחומר לדבר שלא יגלח פתח אוהל מועד, אלא בשלמים הכתוב מדבר, כפי שראינו קודם בנוסחה שלנו. ממשיכה הגמרא, מביאה הוכחה נוספת שלא לפרש את הפסוק כפשוטו, דהיינו שזהו המיקום. רבי יצחק אומר, אינו צריך, שהרי הוא אומר, ולקח את שיער ראשו ונזרו ונתן על האש. זאת אומרת, יש שתי פעולות, אין? ברגע שיש שתי פעולות, הן צריכות להיות סמוכות זו לזו, במי שאינו מחוסר, אלא לקיחה או נתינה. אגב, מזכיר את מה שיש לנו דין בגט, שמחוסר קציצה, הוא פשוט, היא כתוב, אין, כתוב שאין בין קציצה לנתינה, אז ממילא, ברגע שהוא מחוסר קציצה, אז וכתב ונתן, מי שאינו מחוסר כתיבה או נתינה, אבל קציצה, זה מהווה חציצה בין השתיים. גם פה, במי שאינו מחוסר אלא לקיחה ונתינה, יצא, אין, זה, אין, שהוא בפתח הולמד שהוא מחוסר לקיחה והבאה ונתינה, כי זה צריך להיות במקום קרוב למקום הבישול, בלשכת הנזירים, שהיא בדרום מזרח העזרה, וזה רחוק מפתח ההיכל. ממילא, הוא אומר, מכאן אני למד, שלא מדובר שהוא שוחד, שהוא מגלח בפתח העזרה, בפתח אוהל מועד, אלא זה ביטוי שמתייחס לשלמים. איקא דאמרי, יש אומרים גרסה אחרת, רבי יצחק אומר בשלמים הכתוב מדבר. אתה אומר בשלמים הכתוב מדבר, או אינו אלא פתח אוהל מועד ממש, אולי זה התיאור הגיאוגרפי. אומר רבי יצחק, תלמוד לומר, ולקח את שיער ראש נזרו, מקום שהיה מבשל, שם היה מגלח. אז הנה בדומה למה שאמרנו קודם, שזה מלמד אותנו שלא בפתח אוהל מועד, אלא במקום סמוך ללשכת הנזירים. אבא חנן הן, אומר, דיור נוסף, רבי אליעזר, בשם רבי אליעזר, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד, כל זמן שאין פתח אוהל מועד, פתוח אינו מגלח. זאת אומרת, הוא צריך לגלח דווקא בזמן שדלתות העזרה פתוחות, אבל אם אין פתח של אוהל מועד פתוח, הוא אינו מגלח. רבי שמעון שזורי אומר, וגילח הנזיר פתח אוהל מועד, אז מה? הוא אומר שזה המקום שנזיר ולא נזירה. מדוע? שמה יתגרו בפרחי כהונה. זאת אומרת, שמה הפרחי הכהונה הצעירים, הן התבוננו, אומר, זה יגרה את יצרם של הכהנים הצעירים. על זה שאל אותו אחד מלתנאים, אמר לו, לדבריך, סוטה תוכיח, בסוטה נרום דכתיבה, והעמידה לפני השם, ושם הוא פרה את ראשה, ולא חיישינן שמה התגרו בפרחי כהונה. תשובה, אמר להם, זו כוחלת ופוקסת. זאת אומרת, היא באה בהופעה נאה. לעומת זאת, סוטה, לא מנבלים אותה. היא לא מופיעה, אינה כוחלת ופוקסת, ולכן שם יש פחות חשש שיתגרו בפרחי כהונה, ולכן שם מותרים וכאן לא. ממשיכה המשנה ומתארת את סדר תגלחת התארה. היה נוטל שיער ראש נזרו, כן? ומגלח אותו, ומשלח תחת הדוד. זאת אומרת, מניח אותו מתחת לדוד שבו מתבשל הבשר של אין של אל השלמים. אבל, כן? אם זה דווקא בירושלים, אבל אם גילח במדינה, כן? זאת אומרת, כן? היה עושה את זה מחוץ לירושלים, או יש מי שאומר שהכוונה היא מחוץ למקדש, שם לא היה משלח תחת הדוד. במה דברים אמורים כל זה בתגלחת הטהרה? בתגלחת הטומאה לא היה משלח תחת הדוד שם, הוא בכלל לא צריך לשלח תחת הדוד. רבי מאיר חולק ואומר, הכל משלחים תחת הדוד. אין? זאת אומרת, בין נזיר שתגלחת הטהרה ובין תגלחת הטומאה, חוץ מתמה שגילח במדינה, הוא איננו משלח את שערו תחת הדוד. באה הגמרא ומצטט את דברי המשנה, נוטל את שיער ראש נזרו, משלח אותו תחת הדוד, אומרת הגמרא, תנו רבנן. ואחר כך, היינו אחרי שהוא מקריב את השלמים, ואחרי שגילח את השיער, אחרי שהוא מבשל בשר השלמים, נוטל רוטב, כן, מן הדוד הזה, ונותן על שיער ראש נזרו, ומשלח תחת הדוד של השלמים. ואם שילחת חטדות של החטאת והשב, גם זה בדיעבד יצא. שואת הגמרא, אז השם, השם בנזיר טהור מעיקה, יש קורמן השם בנזיר טהור? אלא אומרת הגמרא, מרא והכי כמר, ואם נזיר טמא, משלח את החטדות של השם, יצא. ממקרה כזה הוא יצא. שואת הגמרא, מנין המיני? מנין אנחנו לכן יודעים זאת? אומרת הגמרא, מרא ואמר קרא, אשר תחת זבח השלמים. מכאן אנחנו לומדים את אותו דין שראינו שהנזיר לוקח מעט מן הרוטב מתוך השלמים והוא שם, כי כאשר תחת זבח השלמים, כמובן הוא צריך לקחת חלק מהזבח יהיה תחתיו, מלו לוקח מהרוטב ושם על, על השיער. בא הגמרא לדין השני, ואם שילח תחת עדות של חטאת, יצא. מה היא טעמה? מניין אנחנו לומדים את זה? אמר קרא זבח, כמו שכתוב זבח השלמים, לא סתם כתוב שלמים או קורבן שלמים, זבח לרבות החטאת והשם. שואלת הגמרא, הרי לפני רגע למדת את זה לדבר אחר, והפיקת אליי זבח מרוטב שצריך לקחת חלק מהרוטב. אומרת הגמרא, אם כן, אם זה בא ללמד רק על רוטב, למקרא מרוטב השלמים, מהי זבח? שמאמינה חטאת והשם. אז אומרת הגמרא, אם ככה, אולי רק לזה זה בא, ואם הכולה לחטאת והשם הוא דעתה, וממילא לא תוכל ללמוד מזה את הדין שצריך לקחת מעט מן הרוטב ולשים. אומרת הגמרא, אם כן, אם זה היה בא ללמד רק חטאת והשם, לאם השלמים והזבח. מהי זבח השלמים? שמאמינה תרתי, מפה אני לומד את שני הדינים, שגם צריך לקחת רוטב מהשלמים ולשים על גבי השערות, וגם את הדין שבדיעבד, אם שם חטאת או אשם, יצא ידי חובה. מסיימת הגמרא בעבד ברייתא על מחלוקת שהזכרנו במשנה. תנו רבנן, הכל, כל הנזירים היו משלחים תחת הדוד, חוץ מטמא שגילח במדינה, פני ששערו נקבר ולא נשרף. זה דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר ככה, תאורים כאן וכאן, נזירים בתגלחת טהרה, כאן וכאן, בין אם זה בירושלים, בין אם זה במדינה, היו משלחים. טמאים לעומת זאת, נזירים שמגלחים בתגלחת טומאה, כאן וכאן, לא היו משלחים, בין אם זה במקדש, ובין אם זה במדינה. חכמים אומרים, הכל לא היו משלחים תחת הדוד, חוץ מטהור שגילח במקדש, מפני שנעשה כמצוותו. כיוון שהוא גם טהור וגם גילח במקדש, אז הוא אכן משלח את שערו, אין, תחת הדוד, אבל לא האחרים. עד כאן דברינו להיום, לדף היומי. נשוב ונהיה עמכם בעזרת השם כאן, גם מחר, אותו מקום ובאותה שעה, ובינתיים בוקר טוב, יום נעים, וחורף טוב ובריא.